שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו שוב כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. היי סמי.
אהלן, איתן.
שמע, אינפלציה מכה בכל העולם, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, אבל גם בישראל. וכך בניסיון למתן אותה, צפוי בנק ישראל עוד היום להעלות את הריבית בפעם השנייה תוך חודשיים, ולהביא אותה לרמה של בין 0.6 ל-0.7 אחוזים. העלאה כזו, כמובן, תייקר את המשכנתאות, היא תייקר את האשראי העסקי, היא תייקר את האוברדרפט, והיא גם תכביד על עלות המימון של חברות בבורסה. אז האם זה בדיוק מה שיקרה? אנחנו נדבר עם מודי שפריר, עד לא מזמן איש בנק מזרחי, ומעטה אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים.
כולם כבר יודעים שבועת ההייטק התפוצצה, שמחירי המניות ירדו בעשרות אחוזים, שהמחירים היו מנופחים, ושבמוקדם או במאוחר השינוי במחירים ובאווירה יגיע גם לחברות הסטארט-אפ הפרטיות. אז הנה דוגמה בולטת לתופעה הזאת, חברת איטורו, שעוסקת במסחר בניירות ערך במטבעות דיגיטליים, ביטלה ככל הנראה את ההנפקה שתכננה לעשות בבורסה לפי שווי של יותר מ10 מיליארד דולר, והיא מבקשת כעת לגייס הון פרטי בשווי הרבה יותר נמוך. כיצד זה ייתכן? האם זה יצא לפועל? אנחנו נדבר על כך עם כתב ההייטק, עמרי זרחוביץ'.
מחר התקיימו הבחירות להסתדרות, אירוע שבעבר היה בעל חשיבות לאומית. הפעם המתמודדים הם יושב ראש המכהן רנון בר דוד מול קודמו, עופר עיני, שיצא לעסקים פרטיים, לא ממש הצליח שם, והוא מבקש עכשיו לחזור ולהוביל את ארגון העובדים. אבל האם בכלל יש הבדל ביניהם? אנחנו נדבר על זה. יאללה, מתחילים. שלום למודי שפריר.
שלום רב.
עד לא מזמן איש בנק מזרחי, מעטה, אמרו מעטה, אסטרטגיה ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים. אז קודם כל נעים להגיד מזל טוב, שודרגת או לא.
תודה רבה.
ובית, תזכיר לנו מה זה בדיוק אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים.
בעצם במסגרת התפקיד פה, אז אנחנו נאמון בעצם על כתיבת הסקירות הכלכליות, שולחות גם פנימי אבל גם חיצוני ללקוחות הבנק, לגופים המוסדיים, לתאגידים הגדולים, לגופים הזרים, קרנות הגידור, בהם בין היתר מונטים המלצות על כיווני הריבית, אינפלציה, מתח, שוקי הנגזרים וכדומה.
כלומר, יותר תמונה רחבה ולא מניה כזו או אחרת.
נכון.
אבל אתה יושב בחדרי העסקאות שם, אתה רואה מה קורה, אתה רואה מי מוכר, מי קונה, אם בנק ישראל, אם בנק ישראל עכשיו קונה, אתה יודע מה הדברים האלה? מספר לנו או לא, זה סיפור אחר.
בדיוק, אז כן, אני יודע, אני בעצם יושב כאן בחדרי העסקאות של הבנק, וכן, בהחלט אנחנו כנראים גם לפלואו שקיים בבורסה, וגם לפלואו שקיים באובר דה קאונטר.
אז בוא תגיד לנו מה קורה בדקות אלה בפלואו שאתה רואה בחדר עסקאות, מכיוון ש... אנחנו יודעים, אולי גם חלק מהקוראים שלנו, שבשעות הקרובות אמור בנק ישראל להודיע האם ואם כן, אז בכמה הוא יעלה את הריבית בפעם הזו, לאחר שהוא העלה אותה בלרבע אחוז, שליש אחוז, לפני כחודש וחצי. מה הערכות שלכם ומה הערכות של הלקוחות שלכם, ככל שהן באות לידי ביטוי בתנועות שם בחדר העסקאות?
אוקיי, אז אני לא יכול להגיד ספציפית כמובן מה קורה כרגע ובכלל, אבל אני כן יכול להגיד שאפשר לראות שהשוק מתמחר שהריבית הולך לעלות היום ב-0.25. זה די תמחור מלא, נותנים סבירות די נמוכה לפי מה שמתומחר בשוק, לפי הנתונים להעלאת ריבית ב-0.4 למעל 0.6. השוק כרגע מתמחר העלאת ריבית של 25 basis point. סיבה לכך, למה בעצם אנחנו צפים בכלל לראות המשך עלות ריבית, ובעצם השוק מתמחר שגם הריבית יהיה 2% בסוף 2022 3% בסוף 2023, תחילת 2024, שזה עליית ריבית די יפה בישראל. הסיבה לכך היא בעצם עליית הלחצים האינפלציוניים, שוק עבודה דוקמות כרגע, עלייה חדה במחירים בשוק הנדלן בישראל, העלאות הריבית בעולם ובכלל, העלאת הריבית החדה מאוד בארצות הברית, הצפויה שעובדה שלך שעצמה לא תתמוך בהתחזקות השקל, למרות שבנק ישראל מעלה את הריבית, וגם כנראה שבנק ישראל בצדק רוצה קצת חמושת לקראת התהפכות הסייקל. אז אלה בעצם הדברים שתומכים בעלת ריבית של 25 basis points היום.
מהצד השני אבל, יש כל הזמן חששות לגבי מיתון אפשרי. אנחנו שומעים על זה גם בארצות הברית, יש הרבה מאוד הערכות, בנקים מרכזיים בעולם מעריכים, בנקים להשקעות ואנליסטים מעריכים שאמריקה בדרך למיתון. ונשאלת השאלה, האם עכשיו בתהליך הזה, מה מנצח? החשש ממיתון או החשש מאינפלציה?
אז כרגע בשלב הזה מה שמנצח במיוחד בארצות הברית, אבל גם בישראל, זה החשש מאינפלציה. תראה, בארצות הברית הם לא העלו את הריבית בשנת 2021, ובעצם הם היות והאינפלציה שם עלתה כל כך בחדות, אז דבר ראשון הם רוצים להסתכל אחורה ובעצם לראות שהאינפלציה מתמתנת, ולמרות שהם רואים קדימה את ההתמתנות הצפויה ואולי אפילו מיתון ב-2023, הפד בניגוד דרך אגב לאיך שבדרך כלל בנק מרכזי נוהג, הוא קודם כל עכשיו יסתכל על הנתונים אחורה לראות שהאינפלציה מתמתנת. למה? אני מדבר כרגע על ארצות הברית. כי האינפלציה שוחקת משמעותית את כוח הקנייה של הצרכנים, אנחנו רואים את זה בדוחות של החברות, לדוגמה וולמרט וטארגט שבוע שעבר, אנחנו רואים את זה גם בדברים שהפד בעצם אומר מחודש ינואר, שבעצם האינפלציה זה דבר שהכי מטריד אותו. הפד לוקח בחשבון, בוא נגיד, פאוול מדבר בלשון עדינה שיהיה קצת כאב, קצת פיין בכל הסיפור הזה, אבל הפד לוקח בחשבון שהכלכלה תעד בצורה משמעותית, הוא בטח שלא רוצה להגיע למיתון, אבל אין ספק שזה אחד החששות שהפד בעצם של הכלכלה האמריקאית תגלוש למיתון בשנת 2023. עכשיו, לגבי בנק ישראל, אז גם בנק ישראל, בין היתר לאור אי הוודאות הרבה שקיימת כרגע לתחזיות לעתיד, בנק ישראל כרגע בעיקר, וגם בגלל שהוא יכול, רוצה למתן בעצם את האינפלציה פה בארץ, שהיא נמצאת על 4% בסיכום השנה האחרונה. עכשיו, מה שאתם אומרים זה משהו שהוא מאוד נכון, כי בסופו של דבר, אני מניח שלקראת סוף 2022, בעיקר הבנקים המרכזיים התחילו להסתכל קדימה. זאת אומרת, הריבית בארצות הברית תעלה בצורה חדה עד סוף השנה, השוק מתמחר שתגיע לכמעט 3% בתחילת 2023. הריבית בארץ תעלה, השוק מתמחר עד ל-2% אפילו בסוף השנה. אני חושב שזה יהיה פלוס מינוס ברמות האלה, אולי אפילו קצת פחות, אבל בהחלט הריבית תעלה כאן 25 בייסיס פונט כמעט כל פעם. וכנראה שלקראת סוף 2022 נתחיל לדבר יותר, בהנחה והאינפלציה נראה סימנים לכך שהאינפלציה מתמתנת, ואפשר יהיה להרחיב על זה עכשיו, אז אנחנו, הבנקים המרכזיים, כנראה התחילו להסתכל על ההאטה בכלכלה, ואולי אפילו המיתון שצפוי ב-2023.
אמרת לפני רגע שהנה יהיה לנו עלייה, הריבית השקלית כבר תהיה, לפחות הריבית השקלית הבסיסית כבר תהיה 0.6%, אולי אפילו טיפה יותר, ולמרות זאת זה לא צפוי לחזק את השקל, בדרך כלל אם יש ריבית יותר גבוהה על מטבע, מחירו או שערו עולה מול מטבעות אחרים. למה? זה בגלל שבמדינות אחרות העלייה צפויה להיות אפילו יותר מהירה?
כן, כי בעצם אחד הדברים שמשפיעים על שערי המטבע זה צמד מטבעות דולר שקל, זה כמובן מה הריבית המקבילה בארצות הברית, אז כאן הריבית המקבילה בארצות הברית כבר מתומחר, אבל גם הולכת לעלות בשיעור חד יותר מאשר הריבית בישראל, בין היתר לא עובדה שהאינפלציה שם היא הרבה יותר מהותית והרבה יותר גבוהה מאשר בישראל. זה דבר אחד שמשפיע על שערי המטבע. דבר שני זה כמובן כרגע בטווח הקצר זה גם הבורסות, וזה אחד הגורמים להיחלשות של השקל מתחילת השנה. בטווח הארוך, וזה דיברנו רבות בשנים האחרונות, זה הכוחות הבסיסיים שמשפיעים מאוד על שקל חזק.
אבל... כן, אבל הפעם יש לנו פה איזה משהו קצת אחר. זאת אומרת, אם בשנת 2021 היה לנו שיא מטורף ובאמת פי שתיים מהשנה הקודמת של השקעות זרות בישראל, 30 מיליארד דולר, מזה 25 מיליארד דולר בסטארט-אפים ובאי-טק, היום ברור שלאור, בוא נגיד, יציאת האוויר מהבועה בנסדק, המספרים האלה כנראה היו יותר קטנים השנה, זאת אומרת, כמות הדולרים שתזרום לישראל, לא בטוח שתדביק את אלה שראינו בשנה שעברה.
לא, אין ספק שכמות הדולרים שתיכנס לישראל בשנת 2022 תהיה מתונה במיוחד בכל הנושא של השקעות ישירות, כמו שציינת, במיוחד בסקטור ההייטק, אבל עדיין נטו ייכנסו בסופו של דבר יותר דולרים, בין אם זה דרך ה-FDI, שזה השקעות הישירות של זרים בישראל, ובין אם זה דרך החשבון השוטף, שזה מעבר להשקעות הישירות, שגם הוא באופן די מבני,
כן, הוא בעודף
בישראל פה. עדיין, זאת אומרת, עדיין הכוחות הבסיסיים תומכים בשקל חזק. העניין הוא שכרגע, בניגוד שנת 2021, אחד הבורסות יורדות, שתיים הגופים המוסדיים, בעיקר בגלל שהבורסות יורדות, ובעיקר בגלל שהחשיפה למטח שלהם ירדה בשנת 2021 לרמות ממוצעות של העבר, אז כרגע גופים מוסדיים רוכשים דולרים, וזה כן. בעצם הסיבה להיחלשות של השקל, וגם הדולר בעולם הוא בשיא של 20 שנה, זה אחת הסיבות שהשקל מן הסתם נחלש גם.
תגיד מודי, כשאתה מסתכל על האינפלציה ואתה מנתח את מה שקורה בשנה האחרונה, לא עובר לך בראש שהריבית בכל העולם מאוד נמוכה משנת 2008, וכל הזמן אנחנו יודעים שלפי הספר ריבית נמוכה אמורה לייצר לחצים אינפלציוניים, אבל לא ראינו כאלה עד השנה האחרונה, והשאלה היא האם זה קשור ישירות בקורונה או שזה פשוט יום אחד פשוט הספר מתחיל לעבוד?
אני חושב שזה מאוד קשור אחד בקורונה, שהקורונה הובילה לשילוב של פגיעה משמעותית בשרשרות ההספקה הגלובליות, צריכה משמעותית של מוצרי סחורות על חשבון שירותים, כי לא יכולנו לטוס לחול, בקושי יכולנו לצאת למסעדות ולחופשות, ולכן בא השילוב הזה, וגם תמונת ראי לשנת 2020, ששנת 2020 היינו בדיפלציה בישראל, ולכן אני אומר שיש לזה הרבה השלכות של הקורונה, בכלל לסביבת הכלכלה, הסביבה העולמית של האינפלציה. מעבר לקורונה, וכל מה שדיברנו, כמובן שיש לנו את כל הסיפור של המלחמה כרגע בין רוסיה ואוקראינה, שעוד יותר העלתה את מחירי הסחורות ועוד יותר משפיעה מצד ההיצע, אבל אסור להתבלבל, גם יש אינפלציית ביקושים, אינפלציית ביקושים במיוחד בארצות הברית, שמגיעה משוק עבודה שם שהוא רותח כרגע, זה ישתנה דרך אגב לקראת סוף 2022, כבר עכשיו רואים סימנים ראשונים טיפה להתקררות, אבל כרגע שוק העבודה רותח בארצות הברית, גם שוק העבודה בישראל הדוק מאוד, ובהחלט יש לנו גם אינפלציה של ביקושים כרגע, ואחד הסיבות שהבנקים המרכזיים רוצים לעלות כרגע ריבית, זה גם כדי למתן את האינפלציה הזאת. כן.
ועוד לא דיברנו על מה שנקרא תוספת יוקר, מושג שירד מחיינו בשנים האחרונות, ועכשיו באמת בעקבות האינפלציה עלול לחזור.
נכון, וזה דרך אגב אחת החששות העיקריות של הבנקים המרכזיים, זה האם שהאינפלציה הגבוהה לא תשתרשר לציפיות אינפלציה גבוהות, שישתרשרו לכך שהצרכנים ידרשו העלאות שכר, שישתרשרו לאינפלציה גבוהה מתמשכת, ולסייקל שקשה לעצור אותו. אז אחד הדברים שבאמת הבנקים המרכזיים כרגע מנסים לעשות, זה באמת למתן את ציפיות האינפלציה, להגיד חברים, אנחנו פה, אנחנו אגרסיביים, אנחנו נעלה ריבית, האינפלציה כאן זה לא, זה זמני, כמה שהזמני הזה יתארך, אבל בסופו של דבר האינפלציה תתמתן לאזור היד, ולכן ככה בעצם הם מנהלים את את עתיד המדינות המוניטרית שלהם.
אני לא אשאל אותך מה היו מחירי הדיור בישראל, אבל אם דיברת על ביקושים, אז אלו הביקושים לדיור, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם הרבה מאוד מקומות בעולם, הטיסו את מחירי הדיור באמת לשמיים בשנה שחלפה. אנחנו מרגישים פה בעולם מטורף עם המחירים הגבוהים, והעלייה של, נדמה לי, של למעלה מ-15% בשנה האחרונה, אבל אנחנו אפילו לא סיינים בעניין הזה, יש הרבה מדינות שבה קצב הדיור צמח אפילו יותר. ברגע שמתחילים לעלות את הריבית, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל עכשיו היום, בהמשך היום כנראה, זה מעלה באופן אוטומטי גם את הריבית על המשכנתאות. עד כמה הדבר הזה אתה רואה בחוץ לארץ מתחיל למתן את מחירי הדיור, אם בכלל?
שאלה מצוינת, תראה, בארצות הברית באמת המחירים עלו בשנה האחרונה כבר במעל 20%, זה ההיסטוריה מה שנקרא, בפועל כרגע ריבית המשכנתאות שם כל כך עלתה בחדות, שאין ספק שאנחנו צפויים לראות התמתנות משמעותית במחירי הנדלן בארצות הברית, וגם בפעילות, עכשיו אנחנו כבר רואים את זה, איך רואים את זה? מדד ביטחון הקבלנים יצא השבוע שעבר בארצות הברית, ירד לרמה הכי נמוכה שלו ביולי 2020. אפרופו הקורונה, אז ביציאה מהקורונה, שעד עכשיו זה היה ברמות C. היקף המשכנתאות החדשות שנלקחו שבוע שעבר בארצות הברית גם ירד בחדות. מחירות בתים קיימים גם כן ירד בחדות לרמות של שנת 2020. זאת אומרת, כבר עכשיו הדבר הזה, מה שנקרא כמו הכלכלה, כמו ספרי הכלכלה, בא ומוביל להתמתות בשוק הנדלן, ואין ספק שאנחנו רואים את זה בארצות הברית. עכשיו, לגבי ישראל, אני חושב שעדיין מחירי הדירות המשיכו לעלות כאן, אבל כנראה שבקצב יותר מתון ממה שראינו בשנה האחרונה, גם בין היתר בגלל העלאת הריבית שתמתן את הביקושים ועליית ריבית על המשכנתאות, אבל גם בגלל ההתמתנות בלי שום קשר הצפויה בצמיחת הכלכלה המקומית ובסקטור הייטק בפרט גם כן.
אז אם אני סוגר את השיחה שלנו עם עוד מבט, תפנה לכיוון חדר העסקאות, מה קורה שם בדקות אלה? אנשים רוצים שקלים או לא רוצים שקלים?
מה הכוונה שקלים? במקום דולרים?
כן, במקום דולרים.
שקלים זה גם אגרות חוב שקליות. כן. אז עוד פעם, התנודתיות בגדול כרגע קיימת, ובעיקר בגלל הסיפור של הבורסות, אני כן יכול להגיד, אבל של יצואנים לצורך העניין, כשהדולר שקל עולה, ויש לנו הרבה, ויש לנו ייצוא חזק פה מישראל, אז הם... לא מדבר עכשיו, מדבר ככלל, לאורך זמן, הם באים ומנצלים את זה בעצם לגידורים, למרות שעלות הגידורים גם מאוד עלתה כרגע. אז לאורך זמן קיימת בהחלט דרישה כאן לשקלים פה בישראל, או בעצם לאמרות. כרגע, בטווח הקצר, אנחנו טיפה יותר דודתיים בגלל השווקים.
יפה.
תודה רבה, מודי.
תודה.
תודה לכם.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
כתב ההייטק שלנו, תשמע, אנחנו מדברים פה הרבה על ההתפוצצות של בועת ההייטק, המחירים שהיו מנופחים, ועכשיו הרבה מאוד חברות מאבדות אוויר, ואחד הדברים שאנחנו נראה, זה כשחברות הייטק שתכננו להנפיק, לגייס כסף לפי שווי מאוד מאוד גבוה, מתחילים להיפרד מהתקוות האלה, ולהנפיק אולי בשווים הרבה יותר נמוכים. ואחת הדוגמאות היא חברת איטורו, חברה שעוסקת בניירות ערך, במטבעות דיגיטליים. דיברנו פה כמה פעמים בפודקאסט עם מנהלים בחברה. היא הייתה אמורה להנפיק בבורסה לפי שווי של יותר מ$10 מיליארד, וככל שאנחנו מבינים, כרגע התוכניות האלה נגוזו, והשווי צונח ל...
אז קודם כל היא עדיין אמורה רשמית, הם לא הודיעו רשמית שהם לא עושים את זה. מה שקרה זה שהם הודיעו במרץ שעבר בשיא האייפ וההתלהבות מהספקים ומהחברות על שווי באמת 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 גבוה, ובמשך שנה עדיין הרגולטור האמריקאי מערים עליהם קשיים, ולא נתן להם בעצם להשלים את המיזוג הזה.
איזה קשיים? מה הבעיה?
אז החברה היא פיתחה פלטפורמת מסחר, אבל יש שם שני דברים שהטרידו את הרגולטור יותר. הרגולטור זה רשות ניירות ערך האמריקאית. אחד זה שהם מתעסקים הרבה בקריפטו, הרבה מהעמלות שלהם, הרבה מההכנסות מגיעות ממסחר בקריפטו.
מה הבעיה עם זה? הנפיקו חברות קריפטו, קוינבייז הייתה להיט של מחצית השנייה של 2021, יש... עם פלטפורמת מסחר רק לקריפטו.
אז יש... קודם כל אנחנו רואים במצבה, יש טענה שגם הרגולטור התחלף והשתנה ונהיה יותר קשוח. אנחנו לא יודעים מה באמת, איזה, מה באמת דרשו מהם, אנחנו רק יודעים שהם פרסמו תשקיף אחרי תשקיף כמה פעמים, כל פעם עם תיקונים. והדבר השני שפרק כנראה לרגולטור זה שאתה עוקב אחרי סוחרים אחרים. אתה יכול בעצם להחליט שאתה מצמיד את התיק שלך לתיק של סוחר, אתה אומנם... רואה את רמת הסיכון שלו ואת ההיסטוריה שלו וכו, אבל מבחינת הגנה על המשקיע הקטן, יש עם זה כנראה איזושהי בעיה על הרגולטור.
שזה בעצם כמעט המודל העסקי של, בוא נגיד הדבר שאיתור מייחד אותם מול פלטפורמות מסחר אחרות, אצל כולם אפשר לקנות ולמכור, להם יש איזושהי סיפור של... השקעות חברתיות נקרא לזה ככה, זה כולם שמים או אנשים שמים את הפורטפוליו שלהם, ניתן לראות אותו, יוצרת איזושהי דינמיקה, ואחת השירותים זה באמת לבוא ולהגיד, התרשמתי מסוחר X ומהביצועים שלו, אני מעוניין שהמערכת באופן אוטומטי תבצע את מה שהוא מבצע.
נכון.
אתה אומר שיש להם בעיה עם זה ברשות לניירות ערך, הם אומרים מה הסיפור?
אני יכול להעלות איזו השערה שבעצם איתור נכנסה לארצות הברית בשלב מאוד מאוחר. הם מימו על אירופה, וכשהם נכנסו לארצות הברית, אז הם בעצם קצת פספסו שם גם את השוק, נגיד אם ניקח את רובינהוד וכו, יכול להיות שהרגולטור קצת פחות מכיר אותם בהקשר הזה, ובגלל זה הוא גם הרים עליהם יותר קשיים בהנפקה, אבל התוצאה היא שהם הגיעו לדצמבר, שזה היה הדדליין, בלי שהם הצליחו להעביר את המיזוג הזה, זה הרבה זמן, 9 חודשים, והם קיבלו הערכה של חצי שנה מהמשקיעים, בשווי יותר נמוך של $8.8 מיליארד, וכנראה שהם לא הולכים לעמוד גם בחצי שנה הזאת, זה גם ברור ש... אנחנו לא יודעים מה השיחות מאחורי הקלעים המשקיעים, אבל המניה של רובינהוד ירדה ב-75% מההנפקה שלה.
וזאת של קוינבייז גם, 80-90%. אז אם תעשה ממוצע של שניהם, אתה מגיע לבאמת איזו ירידה יוצאת דופן, 80% במה שהיו החברות הדומות הנסחרות. קשה לראות. אפילו על מה הם מדברים עכשיו, אמרת, $5 מיליארד?
היה דיווח בכלכליסט על 5-6 מיליארד דולר.
גם זה נראה נדיב מאוד, אם אתה לוקח את שתי החברות הגדולות בענף שכבר הנפיקו בבורסה והם ירדו ביחס לאותם מחירים מאמצע 2021 ב-80-85%, אז מספר יותר סביר מגיע ל... לא יודע, 2 מיליארד.
זה נראה מאוד מאוד נדיב. זו חברה, צריך להגיד שהיא חברה שמיליארד דולר הכנסות איתו רו, אבל...
זו הנקודה. אתה יודע, אתה מכיר את המשפט הזה שרק כשיש שפל רואים מי שחה עם בגד ים, אבל השאלה אם עכשיו כשיש באמת ירידות חדות, אנחנו רואים איזושהי הבחנה של המשקיעים בין חברות אמיתיות, עם הכנסות, עם רווחים, עם עתיד... עם מוצרים נורא ברורים, ובין חברות קצת יותר צולעות ופחות,
אז נגיד, איתור לא רציניות. שורפת, קודם כל רואים, איתור ספציפית לא שורפת מזומנים לדעתי כבר כמה שנים, אבל צריך להגיד שהם נהנו מאוד מהגאות בשוק, ומהגאות בשוק הקריפטו, כי הם נהנים מהמסחר. אז אם אנשים יברחו משוק הקריפטו, זאת אומרת, איתור במקרה הזה קצת מתואמת עם השוק. כן רואים שבשנים של 2016-2017 הקריפטו היה מאוד מאוד מהותי, זה 50% ויותר מהפעילות שלה, ירד ל-16% ב-2020, ושנה שעברה הוא שוב קפץ. זאת אומרת, הם מאוד מתואמים עם המסחר בשוק, ועכשיו השאלה, האם יהיה את הנכס הבא, הרי בסוף זה סוחרים, זה די טריידרים הרבה פעמים, זה כאילו יש תמיד את הנכס שכולם רצים אליו, פעם זה היה מניות גיימסטופ, אז ראו שכולם רצים, אחרי זה הקריפטו, אז ראו שכולם רצים, השאלה אם יהיה את הנכס הבא שכל פעם ירוצו, וגם השאלה אם בונים חברה, על בסיס כל מיני טרנדים קצרי טווח כאלה, בסוף לאיתור יש אתגר שהם באמת רוצים שאנשים, אולי שאנשים יסחרו לאורך הזמן, ושזה יהיה כמה שפחות, בוא נגיד, לחנך אותם להיות משקיעים אמיתיים, מן הסתם, יש פה איזה ניגוד מול הפעילות שלה, כי אם אתה משקיע, אם אנחנו נשקיע עכשיו ונחזיק במניות חצי שנה, אז איתור עושה כסף מהמסחר. אז יש לה אינטרס שכל הזמן ישקיעו. מצד שני, היא מושפעת מהשוק. ולשאלתך, האם יש זה, כן, אנחנו רואים ש... אנחנו ממש רואים שמניות הטכנולוגיה מרוויחות, בעיקר החברות הוותיקות, הן מרוויחו פחות, המניות שלהן זינקו פחות בשנה, שנתיים האחרונות, אבל הן גם ירדו פחות. כמובן, הדוגמה הכי טובה היא צ'ק פוינט, שהם, כשכולם זינקו, וזה הם אמרו, אנחנו מקופסה, אנחנו רגועים, אנחנו מכירים את התקופות האלה, אנחנו יודעים שאנחנו זה. והנה, כולם יורדות, וצ'ק פוינט נשארת באותו מצב, אפילו אולי קצת תלתה.
אתה מדווח הבוקר שאיתורו מבקשים לגייס כמה מאות מיליוני דולרים בשוק הפרטי, בסדר, אז אנחנו מבינים שהשוק הציבורי כרגע פחות או יותר נעול לכולם, זה האמת, השוק דרך הציבורי שבאמצעות הספקים עוד יותר בעייתי במובן הזה שנדבק עליו תדמית לא טובה וחקירות של רשות לניירות ערך ו... הרבה ספקים שמחזירים את הכסף למשקיעים. למה הם צריכים כסף אם הם מכניסים מיליארד דולר הכנסות מעמלות בשנה והם לא שורפים מזומנים? זאת אומרת, הם רווחים. אז למה הם צריכים עכשיו לבצע גיוס בתקופה כל כך עדינה?
קודם כל, לא קיבלנו איזה אישור, אבל אפשר להעריך שלפחות חלק מהכסף הם היו רוצים לקבל בסקנדרי, זאת אומרת, למכור...
זאת אומרת, אתם רוצים לממש.
אני אניח, אני לא יודעים את זה ודאות. אז חברה שקיימת מ-2007, היה לה קצת סקנדרי, אבל בסוף כן, המשקיעים רוצים להיפגש עם הכסף. אפשר לשאול את זה גם אותו דבר, למה צריכים ללכת להיות חברה ציבורית.
לא, לא, בסדר גמור.
במקור, כשהם הלכו לספק, באזור השליש מה... 300 מיליון דולר היו אמורים לשמש לרכישת מניות, זאת אומרת, יש כבר קרנות שראו את המפגש עם הכסף קרוב.
כן, אגב, אחרי כל האכזבות הקשות בעולם הספק, האם עדיין חברות הייטק אומרות, אנחנו רוצות את המסלול המזורז הזה של חברת ספק, שנותן לנו שווי, שלא מבלבלים את המוח, שלא צריך לקרוא את השקיפים.
כנראה שרק חברות נואשות.
נואשות? הרי זה יוציאו שם רע לכל העניין הזה של ספק, בעצם הקריסות שראינו בעשרות חברות.
אז כן, בגלל זה חברה תלך לזה רק אם היא תהיה ממש חייבת. אפילו ראינו שגולדמן זאקס יוצאים מזה, זאת אומרת, הם לא רוצים יותר להוביל ספקים, הרגולטור מאוד מאוד הקשה, הרגולטור האמריקאי, זה עוד לא עבר, אבל הוא כבר הציע הצעה מתקדמת של להטיל יותר אחריות על הבנקאים והדירקטוריון והחברות וכו', וזה עוד יותר הבריח כאילו את כל השחקנים בשוק. בעצם זה תמיד היה, זה הרי מכשיר ישן בערך שנות ה-90, שלא היה, תמיד היה נחשב לחברות שלא יכולות ללכת בדרך המסורתית. רק בשנתיים, שלוש האחרונות, פתאום כל מיני גורמים בעלי אינטרס ובנקאים ווול סטריט וכו', קידמו את זה באיזה מין אין זה, הנפקות, אגב, חייבים להגיד שיוני אסיה בעצמו, המנכ״ל והמייסד של איתורו, כאילו מאוד תמך, אני זוכר שהם הלכו למזוג עם הספק, הוא מאוד תמך במודל הזה, מודל ההנפקות החדש, שבעצם אפשר להגיד שגם קצת פגע בחברה, כי בהנפקה רגילה אתה קודם מגיש תשקיף, אתה קודם כל מנהל את הדיאלוג עם רשות ניירות ערך, ואז אתה הולך לשוק הציבורי. הם בעצם יצאו כאילו לשוק הציבורי, כאילו בגלל שזה לא קרה, לא הושלם, ורק אז אתה מתחיל את הפינפונג עם הרגולטור, זה מאוד פוגע בחברה, זה פוגע במיקוד, זה פוגע בעובדים.
אוקיי, אז תעקוב באמת אחר הגיוס הזה היה ויצא לפועל, ונראה לי שאנחנו עוד נקשקש איתך בימים הקרובים. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
סמי, יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, החליף את אבי ניסנקורן, אבי ניסנקורן החליף את אופר עיני, אופר עיני עכשיו רוצה להחליף בחזרה את ארנון בר דוד, לא נתפלא אם גם ניסנקורן פתאום יחזור לעניין הזה אחרי שהוא נעלם מהעין הציבורית. מה ההבדל בכלל, אם יש כזה, בין כל היושב ראש הללו?
אז זהו, זו שאלה באמת טובה, כי כשאתה מסתכל על הקמפיינים שמנהלים שניהם לרשות ההסתדרות, קשה מאוד למצוא הבדלים כלשהם, ואתה יודע מה, מלא שקשה למצוא הבדלים או פערים אידיאולוגיים, היית מצפה לראות דווקא אחרי שנתיים של משבר קורונה וטלטלה מאוד מאוד משמעותית בשוק העבודה הישראלי, איזשהו מצע, איזושהי התייחסות לכל הדברים שראינו במהלך המשבר הזה. אם זה העניין של עבודה מהבית, אם זה עניין של קבלת שירותים מרחוק, עבודה מרחוק, לימודים מרחוק, כל המהפכה הדיגיטלית שאנחנו רואים. אם זה עניין של גמישות ניהולית שראינו שהוא כן יצא לפועל במגזר הציבורי במהלך משבר הקורונה, בתנאים מאוד מאוד קיצוניים, והיית מצפה שמשהו מהדבר הזה ילמד גם לעתיד, ואנחנו נראה שירות ציבורי הרבה יותר יעיל, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר דינמי. שום דבר מהדברים האלה אתה לא רואה. עכשיו, אנחנו יודעים ששוק העבודה אמור להיראות אחרת לגמרי, הרבה יותר דיגיטלי, אוטומטי, רובוטי, הרבה מאוד משרות מאוימות, יש תחזיות ש... אתה יודע, 40-50% מהמשרות שיש היום כבר לא יהיו רלוונטיות בעוד עשור או שניים, והיית מצפה שראשי הסתדרות יעסקו גם בדברים האלה. בפועל אני חושב שמה שמעסיק ראשי הסתדרות, זה שהם נהנים מעמדת הכוח הזו, מהעובדה שהם כל סכסוך במשק, בסוף כולם עולים אליהם לרגל, שהם אלה שאמורים להוריד את כולם מהעץ, וזו עמדת כוח די חזקה, כנראה שגם די עוזרת אחר כך כשאתה יוצא למגזר הפרטי, אבל כנראה שהסיוע שלה לך במגזר הפרטי הוא מוגבל, כי אם אופר עיני אחרי כמה שנים במגזר העסקי חוזר חזרה להסתדרות, זה נשמע כאילו הוא רוצה למלא מצברים מחדש, לתדלק את קשריו, את כוחו ואת עוצמתו, לקראת סיבוב אולי נוסף במגזר העסקי. בכל מקרה, אם אתה חושב על באמת על מעמד העובדים ובעיקר על עתיד שוק העבודה, אתה לא רואה פה איזה הבדל מהותי בין שני האנשים האלה. אולי אתה רואה, איתן, תקן אותי אם אני טועה.
יש הבדלים מהותיים בסגנון, יש הבדלים מהותיים באופי, יש הבדלים, אני חושב, גם באמביציות באופן כללי, אבל אתה מסתכל, אתה יודע, דיברנו אתמול עם אבי ברלי, ניסיון לסכם את השנה הראשונה של ממשלת השינוי, ואחד הדברים שהוא ציין זה שליושב ראש ההסתדרות המכהן, ארנון בר דוד, יש ברית אסטרטגית עם שר האוצר, והם בעצם פועלים יחד, ואנחנו יודעים בעבר של אופר עיני, היו בריתות אסטרטגיות עם שר האוצר משה כחלון, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שבעשור האחרון, איכשהו, יושבי ראש של הסתדרות, בחרו במסלול של לעשות איזשהו דיל של שקט הדדי עם שר האוצר, לקבל כך וכך, לא לצאת ליותר מדי, ליותר מדי מלחמות, לא לצאת ליותר מדי הפגנות, לא לשאוף לעשות דרמות בשיעור ההתאגדות בקרב חברות ותאגידים בישראל. זה קצת מחמיץ את המהות של ההסתדרות. ההסתדרות צריכה להילחם על העובדים, לא רק בסיטואציה של מפעל קורס ועכשיו צריך איכשהו לעשות מסע ומתן ולצאת מזה בסדר עם פיצויים קצת יותר טובים ממה שהיה אפשר ללא המסע ומתן. צריכים לחשוב על הטווח הארוך, צריכים לחשוב על המודל העסקי, צריכים לחשוב על איזה סוג של כלכלה ואיזה סוג של מדינה אנחנו רוצים להיות, האם אני יותר מודל למשל נורדי סקנדינבי או יותר מודל אמריקאי, את זה אנחנו לא רואים אותם עושים וגם לא מדברים על זה בעצם.
כן, אז אני פעם שאלתי את אופר עיני כשהוא כיהן כיושב ראש ההסתדרות, מה דעתו על המודל הדני? הוא אמר שזה נראה לו מודל לא רע וכולי. צריך רק להזכיר, המודל הדני אומר שיש גמישות בגיוס ופיתורי עובדים, יש רשת ביטחון שהמדינה מספקת, גם דמי אבטלה ממושכים וגבוהים וגם הכשרות מקצועיות, וזה מה שאפשר לכלכלות שם להיות הרבה יותר גמישות. אז שאלתי את אופר עיני, אז מה דעתך על המודל הדני? אז הוא אמר לי, לא, זה לא בשבילנו. וככה נשארנו עם המודל העיני, לא עם המודל הדני.
כן.
ואף אחד מיורשיו, לא אבי ניסנקורן ולא בר דוד, לא ניסו לשנות את המודל הזה. אין סיבה שמישהו מהם ינסה לקדם אותו, למרות ששוב, המציאות מוכיחה, המשברים מוכיחים, שהדברים הכי משמעותיים זה באמת לייצר תמונת עתיד בשוק העבודה, כי אמנם תוחלת החיים מתארכת, אבל תוחלת החיים התעסוקתית לא בהכרח מתארכת, כל עוד אתה לא מספק הכשרות מקצועיות, התעדכנות, התאמה לעולם מאוד דינמי ומאוד משתנה, עולם המושגים הזה לא קיים בלקסיקון של ראשי הסתדרות, וחבל, אני חושב שזו החמצה, אם הם לא יכניסו את זה.
זה החמצה אדירה. כשמסתכלים מה קורה במדינות רבות, כמובן בארצות הברית, שם יש יותר מחקרים ויותר נתונים מכל מקום אחר, אתה רואה שיש קשר הדוק בין גורל העובדים, השכר הנמוך שלהם, שעמד במקום במשך כמעט 30 שנה עכשיו, לבין שיעור ההתאגדות. בתקופות ובעידנים שבהם היה שיעור התאגדות גבוה של העובדים, שהם היו מתאגדים ביחד ומנסים לשפר את התנאים שלהם, מה שאתה רואה עכשיו לא מעט קורה דווקא בהתארגנויות מקומיות, בסניפים של סטארבקס או במחסנים של אמזון, ובתקופות כאלה המצב של העובדים יותר טוב, בתקופות שהאיגודים מתפרקים ונחלשים, המצב שלהם פחות טוב. כשאתה לוקח את זה למציאות הישראלית, אתה לא רואה פה איזשהו, שוב כמו שאני אומר, אתה לא רואה פה מצידם איזשהו סוג של מאמץ באמת לעבוד בדברים האלה. נראה שהם סוגרים דילים עם הפוליטיקאים בממשלה ועם מנהלים של התאגידים. יש כאן פספוס אדיר, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שקל להצביע ולהוכיח עליו. אם הייתה פה הסתדרות אחרת, עם תפיסת עולם יותר כהלנית, עם השפעה פוליטית יותר גדולה, אני חושב שבסך הכל המצב של העובדים, בוודאי מחוץ לסקטור הציבורי, שם הם תמיד נהנים איכשהו מהכוח ההתאגדות האינרנטי הפנימי שלהם, באותם מועסקים של גוף אחד, המדינה הייתה נראית יותר טוב, במונחים של שכר מינימום, בהרבה מאוד דברים אחרים.
כן, ואני מציע למי שלא יהיה יושב ראש ההסתדרות, להסתכל על עצמו כמנהיג בשוק העבודה הישראלי, ואז הדברים ייראו לו קצת אחרת,
כן.
יהיה לו דברים יותר משמעותיים לקדם. טוב? מחר נדע, או בעצם אחרותיים נדע, מי נבחר לישב ראש ההסתדרות הבא. עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה רבה לך, איתן אבריאל.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
ותודה רבה לשני אבירם ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. להתראות.